היי, אני נויה, ואיתי כאן היום דוקטור לירן לוי. לירן.
היי.
אלן. אתה רופא בכיר בשיבה, מומחה לפנימית ולרפואת ריאות, ומנהל שירות השתלות הריאה בשיבה.
נכון.
ולאחרונה חזרת הביתה, אחרי חודש של מילואים במלחמה בעזה.
כן.
בתור הרופא הגדודי של גדוד גפן, של קורס קציני חיר בבה"ד 1, צוערים בקורס קצינים שמתוך הקורס עברו לחזית הלחימה. וכמו שהבנתי ממך, למעשה זה לא תפקיד מילואים קבוע שלך, אלא משהו שהתנדבת לעשות אותו. התנדבת להיכנס איתם לרצועה וללוות אותם בתוך לב הלחימה. וואו. אני מזמינה אותנו לדבר על מה היה שם בתוך הקרבות, על האנשים שפגשת, הלוחמים שיכולים להיות בגיל של הילדים שלך, על ארבעת הלוחמים מהגדוד שנפלו, ועל אלה שנפצעו, ועל איך זה היה עבורך להיות עם החברים שלהם בזמנים כאלה. ואני מזמינה אותנו לדבר על להיות רופא במלחמה. רופא בשלום או באזרחות עושה את המרב כדי להציל את החיים של כל האנשים שהוא מטפל בהם, ואנחנו תמיד מתגעים בזה שאין הבדלי דת וגזע ומין ולאום מבחינתנו בטיפול שאנחנו נותנים. אבל רופא בזמן מלחמה הוא לצד אלה שאנחנו רוצים להציל בכל מחיר, ויש גם את אלה שהם האויב שצריך להרוג. היית שם גם עם ציוד רפואי לטיפול חירום בפציעות שטח, וגם עם M16 ומחסנית בהכנס. אז זה הבדל מהותי בעמדה שלך כרופא. אני רוצה שנדבר גם על השינויים בזווית הראייה שלך. מה הבנת על החזית כשהיית בטוחה, ושאי אפשר להבין מהעורף, וגם איך תל השומר והעשייה שלנו בו נראים מרחוק. וגם תוך כדי המשכת להיות בתוך עולם ההשתלות, כי הרי זה עולם שלא עוצר לעולם ולשום דבר, ותוך כדי המשיכו השתלות, חלקן מאיברים שנתרמו מחיילים שנפלו. סקרנית לשמוע מה זה היה עבורך, וגם מה זה היה למשפחה שלך כשאתה היית שם. הם ודאי רגילים שאתה מגויס לתוך מצבי חירום, אבל בדרך כלל הם לא כאלה שיש בהם סכנה מוחשית גם לחיים שלך. אני מזמינה אותנו לדיבור על מלחמה והחלמה.
אז קודם כל תודה על ההזמנה. חושב שחלק מההחלמה שלי, מהחוויה, לא רק של החודש מילואים, אלא בכלל של כל מה שקרה מהשבעה באוקטובר, זה באמת השיחה איתך, ואני חושב שזה חלק מהצורך שלי לדבר.
וואו, איזה דבר יפה להגיד.
ואני חושב שהשאלה הראשונה שגם אני שאלתי את עצמי מההתחלה, זה מה גורם לך ללכת ולהתנדב למילואים, ועוד לא סתם להתנדב, כי הציעו לי ללכת להתנדב ולהיות באיזה בסיס בבקעה, אלא להיכנס לעזה ולעשות משהו מאוד משמעותי, ובאמת לשמור על חיילים. אז אני חושב שמהשבעה באוקטובר, התחושה שליוותה אותי, ואולי הרבה מאיתנו שמרגישים צורך לעשות דברים כל אחד בתחומו, זה תחושת חוסר אונים, ותחושה של, מול הפוגרום והרוע הזה, והתחושה שחייבים לעשות משהו. עכשיו, אני מבין שיש לי תפקיד חשוב גם באזרחות, ושהעבודה שלי היא עבודה חיונית, והיא באמת חיי אנשים תלויים בי,
ממש.
ואין הרבה רופאים שמתעסקים בתחום שאני מתעסק בו. וזה גם הייתה התשובה של אנשים, כשהבאתי את התסכול שלי, מזה שאני מרגיש שאני לא עושה מספיק, זה אבל רגע, העבודה שלך זה התרומה הכי חשובה שיכולה להיות, ועדיין זה ללכת לעבודה מבחינתי, אפילו שיום למחרת השבעה באוקטובר נסעתי לעבודה והכבישים מרוקים כי כולם נשארו בבית, עדיין לא הרגשתי שאני עושה משהו כדי לפתור קודם כל בני לבין עצמי את התסכול הזה ואת תחושת חוסר האונים. אני חושב שזה היה המוטיבציה העיקרית, ולקח לי זמן עד שמצאתי את המקום שיתאים לי להתנדב בו, במובן הזה שהוא יהיה מאוד משמעותי, יחידה שמתמרנת בתוך עזה, ומצד שני שיאפשר לי גם לשמור על קשר מול בית החולים, כדי לא להזניח את החולים, וכשיש השתלה צריך לנהל את העניין לפחות מרחוק, אם לא להיות שם נוכח, ולשמחתי הרבה זה הסתדר עם גדוד גפן. עכשיו, אז אני חושב שזה נושא אחד חשוב מאוד ומרכזי, וזו התשובה שאני נותן לעצמי על השאלה, למה? כי הרבה אנשים הרימו גבה וחשבו שאני קצת ירדתי מהפסים. דבר שני, זה אולי, או הפרק השני שאני רוצה להתייחס אליו, זה באמת גדוד גפן ומה שקרה לי שם. בעצם גדוד גפן מורכב צוערי הקורס קציני חיר, שמגיעים מכל מיני יחידות צהל.
כן, אבל זה הקורס קצינים הכי כאילו קרבי שיש. זה לא בסיסי, זה לא אגמי, זה חיר.
נכון, זה חיר, וזה גם אנשים שהם ככה בהכשרה לקצונה, ובאמת, אני חושב שהדבר הראשון, הרושם הראשון שהיה לי איתם, זה באמת איזה מין השתאות והתרשמות מהאיכות האנושית הזאת. והם כולם אנשים ככה מאוד ערכיים ומאוד מקצועיים, וזה היה נורא יפה בכל החודש הזה שביליתי איתם, וזה באמת לבלות איתם יום ולילה, זה להתעורר איתם בבוקר לכוננות עם שחר, וללכת לישון איתם, ולשמור איתם, ולשמור עליהם, ושהם שומרים עליך, זה באמת וואו, היה יחסים כאלה.
וואו, כמה שחובות יש שם.
ובאמת היה לי, והיה לי המון שיחות, עכשיו, איתם, באחד על אחד, וגם בקבוצה, וזה מעניין, את יודעת, בגיל, אני בן 47, נשוי עם ארבעה ילדים, ארבעה בנים, 16 וחצי, 16 וחצי, שניים תאומים, 13 ו-10, ואני לא רגיל, מצד אחד, לדבר עם אנשים בני 20, 21, 22, שיחות עומק, ומצד שני, גם לא ראיתי בהם, כשדיברתי איתם, אף פעם לא, זה לא היה מוזר לי, הם לא נראו לי ילדים בני 20, פתאום היו אנשים מבוגרים, וזה היה נורא מעניין בדיוק, זה היה בגובה העיניים, מהשיחות איתם ומההתנהגות שלהם כלפיי, ראיתי איך הם רואים אותי, כמו קשיש, באמת, זה היה מדהים הדבר הזה, זאת אומרת, בכל סיטואציה, אפילו תוך כדי לוחמה, אומרים, דוקטור, בוא שב, יש פה כיסא, בוא נעזור לך עם התיק, דוקטור, אתה צריך עזרה, זה היה מדהים, הם באמת, אני חושב שהם רואים אותי כי יש מאוד זקן.
אבל תכלס, אתה יותר מבוגר מהמגד, לצורך העניין.
נכון, נכון, אני חושב שאני השני הכי מבוגר בכל הגדוד. וזה היה נורא מצחיק לראות, כי אני לא מרגיש כל כך מבוגר, והם התייחסו, נפל איזה בקבוק מים והתקופתי, להגיד, לא, לא, אנחנו נרים בשבילך.
איזה פיתור.
וכל פעם שהיה צריך לקפוץ מעל איזה משהו, או להיכנס דרך איזה חלון, קיבלתי ככה קריאות עידוד, וואלה, איזה זינוק דוקטור, כל הכבוד. אז היה בזה משהו באמת, הם היו אנשים מאוד מעניינים, ומאוד מרשימים, ובאמת נתנו השראה ונתנו כוח, ופתאום הבנת למה זה גם כל כך קל להתנדב למילואים האלה, ולהיות איתם, ולישון על הרצפה, ושקר לך לפעמים, ושאתה עייף לפעמים, ושאתה אוכל מנות קרב חודש, חודש שלהם, זה היה למען מטרה נעלה, לשמור על הילדים האלה, ולשמור עליהם לא רק גופנית, אם חס וחלילה הם נפגעים, אלא אני חושב שגם נפשית, זאת אומרת, במובן הזה, כשאתה בן 47, יש לך יותר תובנות, ואתה מחשבה שלך יותר ביקורתית, ואתה מסתכל על סיטואציה מבחוץ, אתה גם אוטסיידר.
כן.
אתה לא בסיטואציה שלהם, ואתה יכול לראות דברים, ואתה יכול לראות קשיים, ואתה יכול לראות מתחים ביניהם, או ביניהם למפקדים שלהם, ואיך לפעמים סתם חוסר הבנה, או חוסר רגישות יכול... זה היה, דרך אגב, מאוד מעט, בסך הכל היה מאוד נחמד לראות שיש שם אינטליגנציה רגשית מדהימה בקבוצה וואו. הזאת, שזה בעיניי ממש משובב נפש, כי אלה הולכים להיות המפקדים, כן. והם לא פחדו לדבר על רגשות ועל חששות ועל מחשבות עמוקות, זה היה מאוד יפה.
מעניין.
זה לא דבר רגיל בגיל 20.
ממש לא. אתה יודע, גם אני, אנחנו בערך בני אותו גיל, אני 45, גדולה שלי תכף בת 17.
Okay.
וזה מדהים, כי עדיין כשאתה מדבר ככה עם הילדים שלך, גם כשהם גדולים, עדיין מובנה בתוך הדבר הזה, עדיין מערכת יחסים של הורים וילדים. עדיין לא עשינו את הקפיצה הזאת, שהם הופכים להיות מבוגרים, ואז משהו נהיה יותר שוויוני, כי אתה יודע, הם גרים אצלך בבית, אתה מחבס להם, כאילו אתה בתוך. ובאמת, יש איזשהו עניין של יכולת לעשות איתם שיחות בגובה העיניים, וזה נורא מעניין, וכאילו תוך כדי שאתה מדבר, אני שואלת את עצמי, עדיין הם בכל זאת צעירים בהרבה, מעניין כמה הנוכחות שלך כדמות מאזנת, ואתה יודע, יש בזה משהו גם בעצם על להיות רופא, יש משהו מאוד הורי. כמה הדבר הזה שינה שם את האווירה ואת הדינמיקה, ונתן את הערך המוסף הזה, המאזן והמייצב, יכול להיות שהם היו ככה בזכותך.
אני חושב שזה מאוד נכון, ואני חושב שהבנתי את זה רק כשיצאנו משם, ואז הם באו ואמרו לי את זה, ואני אלך את ההודעות שהם שלחו.
וואו.
שהיו באמת מדהימות, גם לי, במובן הזה של, אני לא ידעתי שהיה לי כזאת השפעה עליהם. עכשיו, לא שכל היום עשיתי להם נאומים חוצבי להבות,
mm-hmm.
אבל כמו שאת אומרת, כנראה שהנוכחות של אדם מבוגר בסביבה הזאת, את יודעת שעומד קצת בצד, והוא לא שותף, הוא לא אחד מהלוחמים.
כן. כן.
אז הוא קצת כמו הכומר, או כמו הכותל, או אפשר לפעמים ללכת לדבר איתו, והוא לפעמים קם בלילה, את יודעת, אני, בגיל 47, אני לא ישן כל כך הרבה בלילה, 5 שעות זה גג. עכשיו, שם אתה בחמש נהיה חושך, אין אור ואין מים, ואין טלוויזיה ואין כלום. אז בשעה 9, אני אומר, אני פשוט כבר מת מעייפות, הולך ונרדם. עכשיו ישן 5 שעות, מתעורר ב-1 בלילה, 2 בלילה.
יאללה.
מרגיש שסיימתי את השינה. עכשיו, זה בדיוק השעות הכי קשות להם, שהם שומרים. ואז הרבה פעמים הייתי מכין להם תה והולך ויושב איתם ומדברים.
וואו.
או באיזשהו שלב אמרתי, יאללה, לכו לישון, אני אקח, זאת אומרת, יש כל מיני עמדות שמירה. אחת מעמדות השמירה זה נקרא מאזין. אתה בעצם יושב ומפזרים הרבה שברים של זכוכיות ועניינים על המדרגות כדי לשמוע שמישהו לא בא.
וואו.
אז אתה רק צריך לשבת שם ולהזין.
ב-2024.
אז אמרתי להם, לכו לישון, אני אחליף אתכם. ובעצם התחלקתי איתם בשמירות, הרבה מהם היו, בסוף נשברים, קודם כל הם לא היו מסכימים. בסוף כשהם מסכימים, הם היו נשארים לשבת לידי ומדברים איתי, אז זה לא השיג את המטרה האמיתית של לשחרר אותם.
כן, זה לא פיקודי.
כן, לא, נכון, למרות שבמובן הזה לא הייתה בעיה, זאת אומרת, זה היה באישור המפקד, זה לא...
כן, כן, לא, ברור לי שעשית את זה כמו שצריך.
לא, כי כמובן לא הייתי עושה להם את ה...
ברור.
זה היה נורא מעניין, זאת אומרת, באמת, אין את ה... אתה בניגוד כהורה לילדים שלך, שיש איזה... קודם כל הייתי לא הכרתי אותם, אז הייתי סקרן.
כן, מי הם?
בדיוק, אז ששאלתי אותם, מאיפה אתה ומה אתה זה, ומה התוכניות שלך, אז באמת היה בזה, כמו שאתה פה, יש כל בן אדם ברחוב, ואני די סקרן לאנשים ואוהב אנשים, אז היה לי מאוד מעניין. ובאמת היו שם אנשים נורא מעניינים, שאתה אומר, וואו, בגיל 22 הוא כבר הספיק את כל זה, וכאלה חוויות מעניינות. אז היה פה משהו באמת מאוד ככה טהור בפרק, בשיחות איתם, בניגוד לך עם הילדים שלך, שתמיד זה טעון במשהו, אתה הורש להם, יש קצת פטרוניזציה, אתה צריך לחנך אותם, או לא יזה, אתה
צריך לחנך אותם, הם רוצים להוציא ממך כסף, ככה זה עובד.
שמה זה היה מנותק מכל הדבר הזה, ואז אני חושב שגם לי פתאום היה נורא מעניין לראות איזה אנשים, אני קורא להם הרבה מילדים, אבל אני חושב שאני חוטא בזה, זה מבטא קצת את התחושות ההוריות או הבעיות שהרגשתי כלפיהם.
כן.
אבל הם אנשים, הם לא ילדים. והם היו אנשים באמת מדהימים, זאת אומרת, את יודעת, אחד מהם, תמיר, סיפר לי שהוא היה ספורטאי מצטיין, ושהוא בגיל 17 הלך והיה בנבחרת של צ'כיה, אם אני לא טועה, של הונגריה, סליחה. והוא גר שם 4 שנים לבד בגיל 17.
וואו, באיזה תחום, באיזה ענף?
בשחייה, אטיפסיות עם המילה, כדורעף. מים, משהו כזה.
כדור מים, נשמע מתחבר.
נורא קשה, כלומר פיזית מדהים. ופשוט עמדתי משתהב, אמרת, באמת זה היה מדהים איך ילד בן 17 בעצם דאג לעצמו. לא היה עטוף, לא בהורים וגם לא בקהילה, כי אין שם איזה קהילה יהודית חזק. זה היה נורא מרשים לראות, ובכל זאת בחר באיזשהו שלב לחזור לארץ ולהתגייס. זה פשוט מעורר השראה הדבר הזה.
ולהיות הכי קרבי שיש, כשבעצם בתור ספורטאי מצטיין הוא יכול למצוא את הדרך החוצה.
זה נקרא אפילו ספורטאי עילוי דרך אגב, משהו
וואו.
היה, כן. אז היו שם, ובאמת, והיו שם המון סיפורים, סופר מעניינים, ואנשים שסיפרו על המכינה שלהם, ובאמת, זה היה ממש, זה היה מרתק לשבת ולדבר איתם, וגם, בתור בן אדם, אפילו לא, את יודעת, אנחנו אומרים, תראו איזה נוער יש לנו, אפילו לא ברמה הזאת, פשוט כבן אדם אמרתי, וואי, זה מישהו שנגיד, הייתי שמח להיות חבר שלו, אפילו שאני יכול להיות אבא שלו.
מדהים.
כי תראו איזה תכונות אופי מדהימות, ואפשר לשאוב ממנו השראה וללמוד ממנו.
וואו.
עכשיו, זה היה הדדי. כלומר, אני חושב, הם שאלו אותי שאלות גם כן, שדלי היו נראות נורא לא מעניינות, התשובות שלי, אבל אותם זה, זאת אומרת, זה היה נחמד להם, סתם קודם כל להיכנס לחיים של איש בן 47, ותגיד, איך אשתך נתנה לך, ומה הילדים שלך אומרים, ומה הם הולכים לעשות בצבא, ובדיעבד כשאני חושב, אני אומר, וואלה, להם זה גם מעניין, הם כאילו מציצים אולי קצת לחיים של ההורים שלהם, ולמחשבות שלהם, אז היה בזה באמת משהו, ואני חושב שגם לשיחות, הייתה אינטימיות מאוד גדולה, הרבה פעמים אחד על אחד, אבל אחר כך זה גם גלה, ברגע שאתה כבר יצרת איזה מין רשת, או של חברות ממש בינך לבינם וגם ביטחון, ואני לא יכול להגיד שהם באו להתייעץ איתי על איזה בעיות וכאלה, אבל נגיד הרבה פעמים הייתי רואה שמישהו נגיד במבואס קצת או מוטרד ממשהו.
איך לא? אתם בתוך מלחמה, אתם לא בקמפינג.
זה נכון, למרות שאני חייב להודות שבמובן הזה של המלחמה, כולנו לא היינו עסוקים בזה, או דעתנו הייתה מוסחת, אני חושב שהרבה פעמים כשהיה להם קצת קשה, זה היה נגיד מול הבית, כאילו המחשבות על הבית, או קיבלנו איזה חבילה, זה נורא ריגש אותם, ודברים. אז את יודעת, לשים יד על הכתף ולשאול מה המצב ומה קורה, ודברים יוצאים ככה מיד. אז אני חושב שעצם הידיעה שיש מישהו כזה, שמסתכל עליהם, עשתה להם טוב והייתה מרגיעה.
אני בטוחה. ואתה מדבר, זה מעורר בי המון מחשבות על דברים שבעצם לא חשבתי עליהם קודם. קודם כל, אני חושבת שאם אני מחזירה אותנו רגע לתחילת השיחה שלנו, שהאיש שקט הזה שהיה בך, מה אני עושה? מה אני עושה? איפה? כאילו, זה לא מספיק שאני ככה וככה וככה, ורופא בכיר וכל התפקידים שלך בבית החולים ובבית. מה אני יכול לעשות בתוך האסון הזה שניחת עלינו? זה קצת בגלל שאנחנו כרופאים, זה הופך להיות חלק מאוד גדול לדעתי מהזהות שלנו, וזאת, זה מקצוע של doing. קטע הזה של בינג, אנחנו לא, אנחנו רוצים כאילו לעשות. וזה נורא מעניין בעיניי שהצורך הזה, שטבוע מאוד בזהות שלך וגם אני מאוד מזדהה איתו, והביא אותך לעשות משהו שהוא באמת, לא רוצה לקרוא לו קיצוני, אבל הוא לא מובן מאליו, והוא לא טריוויאלי להחליט, להתנדב לתפקיד ביחידה מתמרנת בתוך עזה. התפקיד הזה הביא אותך, הדוינג שלך היה בעיקר בבינג.
נכון, בלהיות נוכח שם.
כל מה שאתה מספר הוא על הבינג. הייתי שם, הייתי קשוב, יכלו לפנות אליי, הנוכחות שלי, להיות שם בשבילם. זה מדהים, הצורך הזה בלהתרחק מהבינג ולעבור לדוינג, החזיר אותך לבינג. זה דבר אחד. דבר שני, אתה יודע, יש כל מיני סיטואציות, אני אקרא להם, נגיד חברתיות בחיים, שהן יכולות להיות די קיצוניות. יש נגיד כל מיני מסעות אתגר כאלה, אתה יודע, יש מסעות אתגר לנוער עם כל מיני סוגים של בעיות. יש דברים גם כאלה, שהן סיטואציות מאוד, נקרא להם, אינטנסיביות, ולא בתנאים הרגילים שיש את השיחות הרגילות. כל אחד הולך בסוף היום לבית שלו ופותח את המסך שלו. אבל אתם לא הייתם במצב כזה, אתם הייתם בתוך מלחמה, והיו בנפגעים, והיו בהרוגים. ואתה אומר, המלחמה הייתה בשוליים, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות?
אני חושב אולי קודם אני אגיד נגיד, אני הרגשתי נורא בטוח שם. אם עד עכשיו דיברתי על מה אני נתתי להם, או כן. מה אני חושב שהם קיבלו ממני, אז מה שאני קיבלתי מהם, זה תחושת ביטחון מוחלטת.
הם שמרו עליך.
אני הרגשתי שסביבי יש סופרמנים, באמת. תחשבי על הפנטזיה הזאת. הרגשתי מוגן לחלוטין.
מדהים.
למרות שאני מבין שזה ילדים והם בשר בדם והם יכולים להיפגע חס וחלילה, ועדיין הרגשתי שם מוגן, והם נראו, כולם נראו לי רמבוים. אני אקפוץ רגע ואגיד שאחרי החודש הזה הם באו לבקר את הפצועים בתל השומר,
וואו,
והתקשרו אליי.
לבית אותם לשם, לראות את הפצועים?
והם באו ואמרו לי, בוא דוקטור, אנחנו וואו. כל הצוות פה. ואז הם היו לבושים על אזרחי. ופתאום, הם פתאום היו כולם ילדים. יאללה. אמרתי, איזה קטע, איזה אנשים שונים ממה שהכרתי.
מדהים, מדהים. אתה ממש נוגע בנקודה שבעיניי נורא נורא חזקה, והיא גם כן מאוד משיקה לרפואה, כמה התפקיד עושה את הבן אדם. אנחנו נמצאים כאילו בתוך התחפושת שלנו, של החלוק והסטטוסקופ וללהלה, ואנחנו נהיים מן משהו שהוא אחר. אני כאילו כמה פעמים דיברתי על זה, על זה שכאילו לפעמים אני יוצאת מהמחלקה בסוף היום, ואני כבר בלי החלוק, ואני כאילו בג'ינס ובסניקרס, ופתאום אנשים מסתכלים עליי, מטופלים, משפחות, ומשהו שמה לא מתחבר להם.
כן, שאת גם בן אדם.
כן, ואני גם כאילו בן אדם, וכאילו רגיל. אני קצת בגיל של הילדים שלהם, וכאילו בן אדם רגיל, אבל שמקבל בתוך סיטואציה, בתוך תפקיד, שיוצק פנימה אחריות, ויוצק פנימה כוח, ויוצק פנימה השפעה, וככה גם הם. כשהם עם המדים שלהם, והנשק שלהם וזה, אז הם נראים לך רמבויים, וכשהם עם הבגדים שלהם, הם נראים לך ילדים.
וזה מתחבר למה ששאלת, אני חושב, במובן הזה, באמת המלחמה הייתה בשוליים, כי א', אתה עסוק בעשייה. Mm-hmm. יש כל יום משימות, ואתה יוצא למערב, ואתה, יש איזה מבצע שאתה מתכנן. אז כאילו, ואתה לא חושב, כמו שאני נוהג במכונית שלי, ואני לא עסוק כל הזמן במה, בזה שאולי עוד מעט תקרה תאונה. Mm-hmm. גם שם אתה עסוק בעשייה המבצעית, ואתה לא כל הזמן חושב, וואלה, אולי עוד רגע אני אמות, או מישהו יירה בי, או ניתקל ב...
כמה זה שונה ממה שדמיינתי. אני לא הייתי חיילת קרבית, ואתה יודע, גם עברו כמה שנים מאז שהייתי בצבא, וכאילו כשאני מדמיינת את היחידות המתמרנות, ואת כל הרופאים המשותפים שאנחנו מכירים, שהיו ונמצאים בתוך עזה או בחזית, אני מדמיינת פחד נוכח בצורה מאוד מוחשית, שכל הזמן מפחדים, ואתה אומר שזה לא מה שהרגשת שם בכלל.
אני חושב שמאחורה בעורף כל הזמן מפחדי. בעורף אתה, תחושת החוסר עונים בעורף, כשאתה שומע באמת על... ואתה מקבל גם תמונה קצת אולי מוטה, במובן הזה שאתה חשוף יותר לכמות הנפגעים ולסיפורי הזוועה, ואתה, המינון בעורף של החשיפה לכל הזוועות האלה, הוא הרבה יותר גדול מאשר שם.
תודה.
שם אתה עסוק בעשייה, ואתה פחות חשוף לדברים האלה. זה הרבה יותר קל להתמודד עם הסיטואציה.
אני שואלת את עצמי, אתה יודע, האמת היא כנראה איפשהו באמצע. זאת אומרת, התקשורת מצד אחד, באמת אולי מציירת תמונה שהיא... לא היית לי כל המציאותית ומפחידה, ומצד שני, כאילו, אתה אומר, לא הרגשתי את זה שם, אני שואלת את עצמי, אתה יודע איפה עובדת ההשפעה על התודעה? אולי יש צורך מבצעי אפילו, להרחיק את הפחד כדי שאפשר יהיה לפעול.
זה חלק ממנגנוני הגנה, זה ברור שגם זה מנגנון הגנה שלי. גם הסיפור שסיפרתי לעצמי כשנכנסתי לעזה, או שסיפרו לי ולקחתי אותו בשתי ידיים, זה שאלה צוערי קורס קצינים, או רוצים לשמור עליהם, הם לא נכנסים למקומות הכי מסוכנים, כי אנחנו בעתודת הפיקוד של צהל, ואנחנו רוצים לשמור עליהם, וזה היה לי נוח לקבל את הדבר הזה. בסוף החודש ככה חשבתי קצת אחרת, אבל גם רציתי לאכול את הלוקש, כי ככה אתה מאפשר לעצמך לעשות את המשימה הזאת. וגם שמה, זה לא ש... לא, אני חייב לגוד, זאת אומרת, גם שמה, זה לא שזה לא היה לי בראש, שאפשר להיפגע, וגם להם זה היה בראש, ולפעמים היו אומרים דברים, נגיד בשיחות אחד על אחד איתי, שהייתי מצטמרר מהם, היה לי נורא קשה לשמוע, כמו אני מוכן למות, אני יודע שאני פה, ואני יכול גם למות, ואני מוכן לזה. זה, עכשיו, אני מצד אחד מאוד מכבד ומעריך את זה, ומצד שני, כהורה, כאדם בן 47, אני טוב למות בעד ארצנו, וגם עוד יותר טוב לחיות בעד ארצנו, ואני שמח שהוא מוכן לאפשרות הזאת, אבל אני יותר אשמח אם הוא יעשה כל מאמץ, גם כמפקד וגם כחייל, כדי שהמצב הזה לא יקרה. כלומר, לא צריך להקל ראש בדבר הזה. נכון שזה לוחמים, וזה לפעמים מחיר שהם צריכים לשלם, וזה בוודאי לא צריך לשתק, אותם מלעשות דברים, אבל גם צריך לזכור שזה באמת יקר מזהב הדבר הזה. זה.
וואו.
אז אני חושב, וזה הרבה פעמים גם הייתי אומר, זאת אומרת, הרבה פעמים הייתי אומר להם, או מזכיר להם, שהצבא הוא גם תקופה מסוימת בחיים, ויש להם עוד חיים שלמים לפניהם, והם צריכים גם לזכור את הדבר הזה.
בבית,
ויש הורים בבית. ויש הורים בבית, נכון. ואחד הדברים, אני חושב שזה עוד אולי, אספקט מעניין. בעצם, במהלך החודש הזה, הם היו כל הזמן בעזה ולא יצאו. במהלך החודש הזה, אני יצאתי הביתה לכמה ימים. וכשהייתי בבית, הראיתי תמונות שסילמתי. ואז חברה שלנו אמרה לי, וואי, איזה תמונות מדהימות, אתה חייב לשתף את ההורים בזה.
את ההורים של החיילים?
של החיילים.
יאללה.
אז נפל לי הסימון, שבעצם ההורים עיוורים לכל הדבר, לא יודעים כלום, אין להם, לילדים, ללוחמים אין טלפונים, רק לי היה טלפון כדי לשמור על קשר עם בית החולים. וזה נכון שבמהלך התקופה הזאת, כל פעם הייתי אומר להם, קחו את הטלפון, לכו למעלה, דברו עם ההורים, לכו למעלה לגג כדי להשיג קליטה, דברו עם ההורים, או תשלחו הודעות, אני חושב שזה גם היה תרופה, גם לילדים וגם להורים.
איך הטענת טלפון בעזה?
קודם כל קניתי לי איזה 6 מטענים לידים, ושנית הצבא מספק.
וואלה.
הוא ממלא לך, והוא מביא מטענים כל הזמן.
מצטערת על הטריוויאליות של השאלה. אוקיי.
אבל פתאום חשבתי שעוד חזית אולי שאני יכול לתרום בה, זה הקשר עם ההורים. אז יום, כשחזרתי לעזה, יום יומיים אחרי, אז אחת האימהות של אחד הלוחמים כתבה לי, אני מתאפקת כבר שבועיים, אני ממש מתנצלת, אבל אני רציתי לשאול מה שלום שילה קוראים. ואמרתי לה, הנה הוא במקרה יפה. פה לידי, צילמתי אותו ושלחתי לה הודעה. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אולי אם יש לכם איזו קבוצה של הפלוגה, צרפי אותי ואני, מה תקשיב, אבל אני ישגעו אותך. עכשיו באמת זה היה לא היה אכפת לי, כי הבנתי כהורה, ראיתי גם את הצד של ההורים, זאת אומרת, זה היה ברור לי שאני חייב גם למלא את התפקיד הזה, ואמרתי לה, אל תדאגי, יהיה בסדר. ובאמת, צרפו אותי לקבוצה ושלחתי תמונות, וזה היה, מהפידבקים שקיבלנו, זה באמת היה מרומם נפש להורים. אני חושב שזה נתן להם אוויר לנשימה.
זה לא
היה. אני חושב שלא הבנו עד כמה זה היה משמעותי.
זה היה לא רק מרומם נפש, זה היה ממש מציל חיים, אני חושבת.
כן,
כל מיני סוגים של הצלת חיים.
אתה לא יודע מה קורה עם הילדים, עם הילד שלך.
וואי, מלא.
תקופה נורא ארוכה, אתה רק חשוף לידיעות על הנפגעים, זה נורא.
יושב בבית ומחכה לדפיקה בדלת.
נכון.
יאללה.
ובאמת השתדלתי כל יום לכתוב להם איזו הודעה, ואני חושב, כן, היה איזה דו שיח כזה מדי פעם, יאמר לזכותם ש... אף אחד שמה לא באמת ניג'ס, או הם עדיין התאפקו נורא. ומדי פעם כשמישהו רצה משהו, אז עשינו איזה צילום. אני קודם כל אליהם ילדים, אז סליחה, אם ישמעו את זה אי פעם, זה ממש סליחה. הלוחמים האלה, חלק ממתי להם, נועם, דיברת היום, הוא אמר, לא, אני לא רוצה. אמרתי לו, למה אתה לא רוצה? זה לי קשה.
וואו.
וגם את זה כיבדתי, ואמרתי לו, אתה יודע מה? אז או שאתה תכתוב הודעה, או שתגיד לי ואני אכתוב להם הודעה שהכל בסדר.
איזה יופי.
וגם, וזה היה מעניין, כשהוא אמר, זה יהיה לי קשה, הבנתי שהניתוק הזה מהבית לפעמים נורא עוזר להם בלתפקד בצורה נורא קרת רוח. זה גם מתחבר לנו, אלינו כרופאים, אני חושב. כן. כשאתה לא מחובר למטופל רגישית, אתה לא צריך להיות מנותק רגשית מהסיטואציה, אבל כשזה לא בן משפחה שלך, כשזה לא, אתה מתפקד פי אלף יותר טוב, מאשר אם אתה צריך לטפל בילד שלך, החולה או באמא שלך, אתה מקבל החלטות לא נכונות.
אתה לא יכול להיות רופא של המשפחה שלך, זה חד משמעית.
זה אסון.
ממש, ממש. כאילו זה צריך ללכת למישהו שסומך עליו, ולהגיד לו, תקבל פה את כל ההחלטות, כי אני לא יכולה לקבל החלטות על המשפחה שלי לגמרי.
וללוחמים האלה, זה גם לחלקם היה נוח, קאט, אין טלפונים ואין כלום, אני עכשיו במשימה.
כן.
וזה היה באמת מאוד יפה.
תגיד, אתה יודע לספר על איזשהו רגע שנחרט בך ממש בכניסה, כאילו איזו מחשבה שהייתה שם, שהבנת שזה כאילו קורה, ואתה בתוך הדבר הזה, בתוך המציאות האלטרנטיבית הזאת?
תגיד, כשאנחנו בעצם יצאנו מבסיס זיקים לשם, ובעצם כל הפלוגה, ומביאים איזה מסעיות כאלה פתוחות מאחור, כמו איזה טטרה, מושיבים את החיילים אחד ליד השני עם כל הציוד עליהם, זה היה ממש כמו סרדינים ויוצאות כאלה מסעיות עם כל החיילים מלאים מאחורה, ואתה נכנס לתוך עזה, אתה נוסע על החוף, כאילו צמוד לחוף, זה כביש החוף כזה, כמו, ויש הרבה אבק, כי הכל שם פודרה כזה, וזה היה קצת סוריאליסטי, אתה אומר, וואו, תראו, זה נורא גם, זה היה מחשבה מפחידה, בעצם כל כך הרבה אנשים שדחוסים יחד ונכנסים לתוך עזה, ואתה לאט לאט מתקרב ורואה את ההרס המוחלט שיש שם, קצת תמונה סוריאליסטית, אתה קצת נדרך, ומצד שני, שוב, אז אני מספר לעצמי, ואני חושב שבעצם השטח הזה כולו כבר נקי ובטוח, שזה לא רחוק אולי עם האמת, אבל פתאום צץ לך איזה מחבל, זה גם יכול לקרות, אז... אבל אני חושב שזה היה ככה רגע בפעם הראשונה שנכנסתי לעזה, אחר כך זה הפך להיות איזה מין הרגל, פחות, כאילו, אתה מבין, יכול להיות מסוכן, צריך להיזהר, נשק, קסדה, אפוד, הכל זורם, לא משהו דרמטי. אני חושב.
יש שם עוד רגעים שממש, אתה יודע, נחרטו בך, רגעים של רגעי קצה כאלה?
כן, אני חושב, שהרגעי קצה, היו שניים אולי שהיו לי מאוד קשים. אחד, זה כשהייתי בבית, אז נהרגו חלק מהחייל. נכון. עכשיו, הם לא היו מהפלוגה שלי, כך שלא הכרתי אותם באופן אישי. אבל קיבלתי הודעה בוואטסאפ, שהיום היה אירוע קשה, ויש לנו שני הרוגים, וכך וכך פצועים, עדיין זה לא לפרסום, צריך לעדכן את המשפחות, ולא כתבו מאיזה פלוגה זאת.
וואו.
עכשיו, אני זוכר שישבתי מול אשתי, והסתכלתי רגע, והיא אמרה לי, מה קרה? כלומר, אתה על הפרצוף שלי, אתה... בהלה. ומחשבה אחת הייתה, וואו, איזה פחד, מי זה? והמחשבה השנייה הייתה, איזה בסה שאני לא איתם שם.
וואו, יאללה.
מי היה איתם? מי טיפל בהם? מי שמר עליהם? זה ממש היה תחושה נוראית של תסכול. ואז התעשתי רגע ואמרתי, רגע, בוא נשאל איזה פלוגה זו בכלל. וכתבתי וקיבלתי, וזה לא היה בפלוגה שלי. זה הייתה איזושהי תחושת הקלה. אז זה היה רגע אחד מבהיל, ואחרי הרגע הזה אמרתי, אני לא רוצה בכלל לצאת הביתה, אני רוצה להישאר איתם שם. עכשיו, להישאר איתם שם זה לא להתקלח ולאכול מנות כך, וזה לא מעניין אותך, זה פשוט לא מפריע לך, זה מדהים. אתה כל כך, זה כל כך ממלא אותך.
מגייס.
הסיפוק, כן, זה מדהים. לא מעניין אותך הדברים הרגילים שמעניינים אותך ביום יום.
מדהים.
אז זה היה רגע אחד, ואני חושב שהרגע השני היה, זה כשלנו הייתה התקלות, ולנו, לצוות שלנו בעצם היו פצועים. הרופא, בעצם בדרך כלל הרופא, או החוליה הרפואית שמורכבת מרופא, משני חובשים, וממפקד הכוח, שהוא אחד הלוחמים בדרך כלל, אצלנו זה היה אחד המפקצים, המפקדי צוות. אז כשיצאנו לאיזה מבצע בלילה, ויצאנו שני צוותים שהיינו יחד, או צוות אחד שהיה קצת יותר רחוק, והשני צוותים האלה התקדמנו לעבר איזשהו איתור, מילה צבאית שלמדתי.
מה זה אומר? לפשוטי עם?
בבית שחשוד, שרצינו להיכנס אליו, להשתלט עליו, ולשים שם, לחכות שם ולשים מערה, ולתצפת ולראות.
וואו, אתה אומר את זה בכזה, כאילו קור רוח, אני כאילו מדמיינת את הדבר הזה, זה נראה לי פחד אלוהים, אבל אוקיי.
ואז יצאנו לדרך, ובעצם הגענו לאזור, אנחנו, החוליה הרפואית היא תמיד באיזה פער אחד אחורה, ואחרינו בדרך כלל יש עוד כוח שנגיד של הסמך מפי, והצוותים נכנסים ראשונים בעצם.
ואתה איתה?
אני עומד נגיד 30 מטר אחורה מהם, הם נכנסים, לא כל הצוות נכנס בבת אחת, תמיד יש את הכוח האחות שפורץ קדימה, הם נכנסים, אנחנו מאזינים בקשר, ואז הם נכנסים ומתחיל ירי. ואז מדווחים בקשר, המפקד שאיתנו, קובי קוראים לו, אומר, הם נתקלו, תתכוננו. ואז הוא אומר, אריאל, אני בכלל משתמש בשמות הפרטיים, למרות שהם כולם קוראים אחד לשני בשמות משפחה. אבל ההוראות של צהל זה לא להשתמש בשמות משפחה, אלא רק בשמות פרטיים. אז הוא אומר, אריאל נפצע, ואריאל הוא המפקד של אחד הצוותים. והוא עומד על הקשר, ואז הוא אומר, אביחי גם נפצע, שזה המפקד השני של הצוות השני. ואז הוא מבין ששני המפקדים נפצעו, הוא אומר, אנחנו נכנסים. ואני חושב שאחד, קודם כל, ברגעים האלה, הדבר שהכי מטריד אותי, זה אני חושב, מי נפצע, מה עוד מחכה לי, מי עוד ייפצע, וחס וחלילה להיהרג, וזה כבר אנשים שאני חודש איתם, ואני מכיר אותם בפרצופים ובשמות, ובהיכרות הרבה יותר אינטימית.
והנפשות שלכם נקשרו.
נכון, ואני מת מפחד מזה. עכשיו זה, את יודעת, זה דקות, והמחשבות שוברות לך בראש, אני מת מפחד, אני זוכר שאני גם חושב, מה אני אגיד להורים שלהם. כי אני כבר בקשר עם ההורים. עכשיו, זה מצחיק שזה מה שמעסיק אותך.
מצחיק? זה מבעית. מבעית זה המילה.
וגם כמה מחשבות יכולות לרוץ בשניות. כן. כשסביבך יש קרב.
אלוהים.
אז אני חושב שאלה מחשבות שנורא העסיקו אותי אז, ואז הוא אמר, דוקטור, אנחנו נכנסים. ואז התחלנו לרוץ, אני והחופשים, והוא, הגענו לאיזה פרצה שדרכה צריך להיכנס, וברגע שאתה נכנס בפרצה הזאת, פרצה בחומה, אתה בעצם בקרב, זה בעצם, אתה נכנס לרחבה שהבניין שנכנסנו אליו צופה עליה, ועומדים מחבלים מהחלון ויורים.
יאללה.
עכשיו, אני זוכר את עצמי, אומר לעצמי, וואי, איזה פחד יורים פה. ומצד שני, קופץ דרך החור הזה. לתוך השטח, לתוך האזור השמדה, מה שנקרא, שטח השמדה. עכשיו, אני זוכר גם את עצמי.
סליחה, שהייתי צריכה לקחת קלונקס קטן לפניה.
זוכר גם את עצמי, חושב שאיזה מוזר שאני עושה את זה, וגם זוכר שאומר לעצמי, וואו, זה רק בגלל קובי. קובי הוא בעצם היה המפקד של החוליה הרפואית. הוא אחד המפקצים מבה"ד 1 של הצוערים, בגלל שבבה"ד הם מאורגנים טיפה אחרת, היו ארבעה צוותים ועשו שלושה צוותים, היה מפקץ אחד ספר. אז אמרו לו, אתה תהיה עם החוליה הרפואית, שזה מסכן בשבילו היה עונש, כלומר, הוא רוצה להיות עם הרופא, עם שני החופשים, במקום להיות עם הלוחמים שלו, ויאמר לזכותו, באמת, אני למדתי עקב אותו בחודש הזה, ואני מעריץ שלו, הוא, הוא איש מדהים, ילד מדהים, בן 22, הוא אמר, אני לוקח את המשימה הזאת, ואני עושה את הכי טוב שיש.
מדהים.
ואני מנצל את זה, כדי להסתכל סביב, וללמוד ממפקצים אחרים.
מדהים.
ולחשוב מה אולי אני הייתי עושה אחרת, או
מדהים.
מה אני יכול לקחת.
זה אנשים.
ממש, מדהים. והוא בכלל היה מדהים בעיניי, כי ראיתי אותו בלילה מתעורר לפעמים, קם, הולך מכסה את הלוחמים.
יאו.
מכסה את החובשים.
יאללה.
עכשיו הוא ישן בלי סמיכה, ואני וואו. אומר לו, קובי, מה... מה, לא, לא, אני בסדר, דוקטור, אני יש לי סקיות חימום, לא צריך סמיכה. באמת, מדהים, והכל בצניעות, בלי להגיד מילה.
יאללה.
פשוט היה מד... אני מעריץ, מעריץ אותו.
וואו.
אז באותה סיטואציה...
אתה הלכת אחריו.
בדיוק. אני זוכר שאמרתי עצמי, זה מסוכן, ולא היה לי היסוס שנייה. ואתה יודעת, כשאומרים שצריך להיות לך אמון במפקד, או האחראי הזה, ילד בן 22, רופא בכיר, בן 47, כל התארים שרצית, נדחף דרך איזה חור
אחריו,
בחומה.
הולך אחריו, בעיניים עצומות,
בעיניים עצומות
לשטח השמדה.
נכון, בלי להסס. נכנס לשטח, יורים עלינו. אני זוכר גם שאני חושב איך, איזה פחד, איזה בס הזה יהיה, אם גם אני אפגע, מה הם יעשו, מי יעזור להם.
מה הם יעשו אם אתה תיפגע?
כן, כי מי יטפל בהם. ואז אני זוכר שאני רואה את הפצוע הראשון, את שילו, שקודם הזכרנו.
עם אימא שלו.
נכון.
זה עם השם היפה.
נכון. ואז אני רואה אותו שוכב על הרצפה עם פציעה קשה ברגל, וכאילו באותו רגע כל המחשבות האלה נמחקו. כאילו נהיה מיוט בסרט, אני לא שומע גם את הירי, ולא חושב על זה ולא כלום. אומר לקובי, קובי תפוס אותו, אתה תופס מפה, בוא נמשוך אותו ונעיף אותו מפה. עכשיו, הוא מסכן... צועק מכאבים, כי אנחנו מזיזים, מושכים אותו. הוא גם לא עוזר לנו, הוא כולו עם האפוד והנשק, זה נורא כבד, ואנחנו מושכים אותו, ונופלים, כי הוא הנגביסט, אז הוא גם וואו. בנוי טוב. והחובשים האחרים תופסים עוד שני פצועים, ומתחילים לעשות סחיבת פצוע ולמשוך אותם. ואנחנו בעצם תופסים מרחק איזה 20 מטר מהדבר הזה, מאחורי איזה סמטה, משכיבים את כולם שם. ואז אני עושה כזה ספירן פלאי, הוא אומר לי, דוקטור, מה המצב אני צריך לדווח? אנחנו מסתכלים, כולם בהכרה, כולם סך הכל יציבים, יש לכולם פצועי ירי, אבל בסדר. כלומר, לא בסכנת חיים מיידית. אנחנו מדווחים, ואז שוב פעם, אתה יודע, מאותו רגע שראיתי את שילו הפצוע, אני חושב שהרופא חזר לתפקד, כבר לא לירן האבא, ולא החבר שלהם, ולא כלום. כאילו פה התפקיד המקצועי, ואז גם מתפקד בקור רוח, וגם הם חיים. זה הוריד ממני את המועקה של מה יקרה אם מישהו ימות. וליאמר לזכותם של הלוחמים, שברגע שהם ראו את החברים שלהם נפצעים, הם הוציאו חוסמי עורקים ושמו להם, תוך כדי לחימה וירי, וזה היה מדהים, הם בעצם עשו את רוב הטיפול הרפואי שהם היו צריכים, הפצועים. וזה היה מרתק לי לראות, כי איזה אינסטינקטים, אני פשוט הייתי גאה בהם, וגם אמרתי להם את זה אחר כך. וטיפלנו בפצועים, והפשטנו אותם, ובדקנו מאיפה יש דימומים, ואין דימומים, ושילו למשל חטף כדור, מעבר לפציעה שלו בברך, הוא חטף כדור בדיוק בתוף של הנגב, והתוף הזה כולו נמס, וכל הכדור... וזה פשוט הגן עליו מפציעה בבטן, וואו. ואני רק, אין המחשבות שכבר באות אחר כך, מה היה קורה אם לא היה, זה פשוט מבהיל לחשוב על
ברור,
זה.
ברור, זה שברירי שנייה שחורצים גורלות.
נכון, נכון, ואני, זה קצת מה שמעסיק אותי מאז שיצאתי מעזה.
זה חוזר עליך בפלשבקים?
לגמרי, וזה מדהים, כי אני חשבתי שכשיצאנו, כשזה קרה, ואחר כך, ופינו אותם, והם היו בסדר, בסדר, מושפזים, ניתוחים והכל, אבל חיים. והגיעו להדסה עם מסוק, ואז הועברו אלינו לשיקום.
מה אתה? אתה היית קשור לזה?
לא.
שהם יגיעו אלינו?
האמת שאני המלצתי, אבל...
רצה הגורל.
אבל כן, 75% מהפצועים מגיעים לשיבה.
כן, יש שם אימפריית שיקום גדולה.
אז בסך הכל, כרופא אמרתי, וואלה, זה שום דבר, הם יצאו חיים, הם השתקמו מזה, זה באמת, זה חוויה טובה, לעומת חוויות של פלוגות אחרות, שבהם היו הרוגים. ועדיין נגיד, אחרי יציאה מאז, כשאתה חוזר לחיים, פתאום אני מוצא את עצמי נורא עסוק בלהבין עד כמה הסיטואציה הייתה מבהילה, ועד כמה זה מבהיל לחשוב שמישהו מהם היה יכול למות.
ממש.
אז זה, זאת סיטואציה נגיד, או כל האירוע הזה היה אירוע מכונן, במובן הזה של אחד, זה סוף סוף נתן לי את מה שביקשתי, את התרומה שלי, הרגשתי שהנה טוב שעשיתי את כל הדבר הזה, כי הייתי שם בשביל מישהו שצריך אותי, וגם בשביל אנשים שמאוד יקרים לי, וקרובים לליבי, אז זה היה מאוד מספק. מה שמעניין היה אחר כך לראות, את יודעת, פינו אותם, ואז אנחנו נסוגנו הצוותים, כדי לא להמשיך לחטוף ירי, הגיע טנק, הגיעו עוד כלי טייס, כדי להמשיך את הלוחמה בלי לסכן את הלוחמים, ואז עמדנו והמתנו, ככה לפקודות מהמומי. זה היה מאוד מעניין להסתכל על כולם. קודם כל היה שקט, אני חושב שכל אחד היה עסוק, לכולם הייתה חוויה ככה
דרמטית מאוד.
דרמטית, מבהילה, מרגשת, מספקת, כלומר גם להיות בקרב.
שזה הרזון דטרה של חיילים.
נכון, נכון. אז גם אולי יש תחושת סיפוק, אני לא אומר, גם לי הייתה תחושת סיפוק מלטפל בפצועים, ולדעת שאני עושה את העבודה ושאנחנו מצילים אותם, זה תחושת סיפוק. ומצד שני, אני חושב שכל הסיטואציה היא פתאום מוחשית, אתה פעם שם החודש, אתה כאילו מעסיק את עצמך ברוטינות, ופתאום אתה מבין שזה גם ברגע, בשנייה, הכל יכול להשתנות. ולמזלנו הרב, זה לא נגמר בהרוגים, אבל זה מבהיל.
בטח.
וכל אחד עושה לעצמו את התחקירים בראש, ואני זוכר שעברתי ככה בין כולם, אמרתי מה המצב, איך אתה מרגיש, ו...
עשית להם עזרה ראשונה נפשית.
אבל זה היה נורא מצחיק, כי התשובה שלהם הייתה, איך אתה דוקטור, וואי, איזה זינוק דפקת, כל הכבוד, כלומר, הם עשו לי את אותו דבר.
כי זה אולי הדבר שהכי עוזר לנו, שיש לנו תפקיד מול מישהו אחר.
כן. אני באמת חושב שזה לא היה חד צדדי היחסים שלי איתם. כן. העזרה הייתה לגמרי הדדית.
נכון, זה בדיוק המילה, זה לא היה סימטרי, אבל זה היה הדדי.
והם חיזקו אותי לא פחות ממה שאני חיזקתי אותם.
ממש.
ואף אחד מאיתנו לא התכוון לעשות את זה. זה כאילו איכשהו קרה, זאת אומרת, זה לא באנו, אבל באמת היה כזה, זה פשוט היה מדהים האינטראקציה של רופא 47, עם חיילים, לוחמים, בגילי 20, 21, 22. אני אומר לך, זה פשוט, זה מדהים, זה לא היה, בחיים לא חשבתי כשאני הולך למילואים, על, 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 על הסיטואציה הזאת, על האינטראקציה הזאת, על מה יצמח מזה. אני חושב שהבנתי את זה הכי הרבה, זה היה, האירוע הזה קרה איזה יומיים לפני לפני שיצאנו מעזה. שזה גם היה מפחיד, אתה אומר, כלומר, בשבוע האחרון כולנו אמרנו, צריך נורא להיזהר, המפקדים אמרו להם, תקשיבו, אנחנו לקראת היציאה,
הדריכות יורדת.
הדריכות יורדת, עכשיו יאמר לזכותם שהדריכות אצלם ממש לא ירדה, הם באמת סופר רציניים, לא סתם הם בקורס קצינים, לא סתם הם הולכים להיות מפקדים, סופר רצינים, הם מאוד מרשימים במובן הזה. הבנתי את זה כשיצאנו, ואז כשיצאנו היה איזה מין תחושת אופוריה.
ששרדתי את זה.
אני חושב, אף אחד לא אמר את זה, כי אף אחד לא חשב אני לא אסור, אבל זה בפנים זה נמצא. ולדבר עם ההורים, באמת שמחה, וזה היה נורא יפה לראות.
כן.
ואז קיבלתי מהם כל מיני הודעות, סוציאל, אחר כך אני אקריא לך אותם, שהיו באמת מדהימות בעוצמה, שפתאום הבנתי עד כמה הנוכחות שלי תרמה להם.
כן, ההכרה בך והכרת התודה.
כן, על מה היית בשבילי בלוחמה.
מדהים, והצורך שלהם להגיד לך את זה שתדע.
נכון, אבל זה גם קשור קצת לפתיחות. אני בן אדם די פתוח, ודי אמיתי, וגם לא מפחד להביע רגשות. ואני חושב שכשאתה מזמין מישהו, הוא הרבה פעמים נענה לך. נכון. אז גם הוא יכול להביע רגשות.
נכון. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות קשות, בסדר? אני לא יודעת אם קשות זו המילה, אבל יותר מורכבות, בסדר? אנחנו באמת, אני חושבת שאולי אחד הדברים שמגיעים עם הגיל, או אולי אני מרגישה את זה על עצמי, וזה בטח גם הולך ומתפתח, זה שאתה מבין שהחיים זה לא שחור ולבן. החיים זה באפור. גם ההגדרות האובייקטיביות של טוב ורע, כאילו הדברים האלה, במלחמה אנחנו הרבה פעמים חותכים את זה לשחור ולבן, כי זאת הדרך, אין זמן למורכבויות, צריך להגיב, צריך להיות חדים, צריך להיות רוחים, כל הדברים האלה שאתה אומר, אני יכולה כל כך להבין אותם, אתה נמצא אבל, בתוך עזה, אתה רואה שמה בתים של אנשים שנהרסו, ואתה רואה את הסממנים האלה לאנשים שהיו פה עד לפני לא מזמן, אתה רואה את הבתים שלהם, ואתה רואה את הכיתות שלהם, ואתה רואה את הבגדים אולי של הילדים, או את הנגיעות האלה של בית ושל משפחה שהיו פה. הדבר הזה לרגע לא בא, אתה יודע, אני לא נכנסת בכלל לפוליטיקה. אני גם לא יודעת, כאילו אתה יודע, אני לא חושבת שאני, זה כל כך מורכב. אבל אתה רואה את הדברים האלה, הם מחלחלים אליך?
אני חושב שאני אפילו אחדד את זה ואגיד לך שנתקלנו גם באזרחים.
כן.
שלא כולם גברים חשודים כמחבלים, כן. וגם בנשים וילדים.
כן.
אז שזה עוד יותר אולי מדגיש את מה שאת שואלת. אני חושב שאלף, לי באופן אישי, זה היה מאוד מורכב הסיטואציה ומאוד לא נעים.
כן.
כי מצד אחד אתה אומר, אני נורא צריך להיזהר, מה שאתה מדמיין זה אולי לא מה שאתה רואה, אולי זה מפלצות.
מלכודת.
בדיוק. ומצד שני, זה קשה לך נורא לראות איש על כיסא גלגלים, בלי שזה יורד אצלך איזושהי אמפתיה,
כן.
ואולי אפילו יותר אצלנו כרופאים.
בטח, ואמון ורצון לעזור ולגונן, וכאילו,
נכון.
אתה שם, כאילו, המהות שלנו היא לא שיט עזרה.
נכון, אז אני חושב שמה שנורא עזר לי, זה לראות את הלוחמים בסיטואציה הזאת.
ולקחת מהם את הקו?
הם היו סופר רגישים, הם לא היו מתלהמים, הם לא היו פנאטים, הם לגמרי היו רגישים לסיטואציה, גם כשדיברתי איתם אחרי זה, נגיד בערב על הסיטואציה, הם אמרו לך, תקשיב, זה לא פשוט לנו הדבר הזה.
וואלה.
כלומר, אני נורא הערכתי את היכולת שלהם לקחת, להכיל את המורכבות. כי הרבה פעמים, כשאנחנו מסתכלים, נגיד, על הקצוות, על האנשים שהם יותר קיצוניים, לא משנה לאיזה צד, קשה להם עם המורכבות, שזה לא שחור או לבן, הם מעדיפים להגיד, או שזה רק שחור, או שזה רק לבן, והעולם אצלם הוא הרבה יותר פשוט.
ככה זה טינג'רים.
יש נכון ויש לא נכון. בדיוק, אנשים צעירים כאלה, בצבא, אתה אומר, וואלה, הרבה יותר קל לתפקד, כשאתה אומר, אלה רעים ואלה טובים. ופתאום כשאתה פוגש באמצע, ואתה מדבר איתם, ואתה רואה שגם להם זה קשה, אבל ההתנהגות שלהם, או ההתייחסות שלהם, הייתה נורא מקצועית. לא היה בהם שום איזה התנהגות, נגיד, מתעללת, או נהנית מהסיטואציה, ממש לא, הייתה מאוד עניינית.
כן.
מצאנו את זה, נעביר אותו למי שצריך להעביר אותו, כדי שיחקרו אותו, ישחררו אותו, לא, זה לא אחריות שלנו, זה מאוד הערכתי שוב, זה מאוד הרשים אותי שבאנשים מאוד צעירים יש כזאת התנהגות.
אז בעצם לא הרגשת שיש איזשהו קונפליקט, שאתה צריך לעשות משהו שהוא בעיניך לא בסדר, לא נכון, לא מוסרי, חלילה. לא עומד בסטנדרטים שלך כרופא וכאדם, גם בחיים הסו-קולד רגילים.
נכון, אבל זה כי הרגשתי שאני נמצא עם אנשים שפועלים לפי אותם אמות מוסר.
מדהים.
למרות שהם באים אולי מקצוות פוליטיים שונים ורקעים שונים, זה בכלל לא היה משנה.
זה לא היה אישו.
הם היו מאוד אתיים ומוסריים במחשבות שלהם,
וואו,
בהתנהגות שלהם.
כל כך מרגיע לשמוע.
עכשיו, יכול להיות שזה לא מייצג את כל הצבא, כי שוב אנחנו מדברים פה על הקרם דה לקרם.
כן.
אבל אם זה דור המפקדים, אז דיינו, באמת. זה,
אז אשרנו.
נכון.
בוא נעשה מעבר חד לחזרה שלך לבית חולים. איך זה היה? אני ראיתי אותך ביום שבו חזרת, כמה ימים אחרי שחזרת?
אני לא זוכר.
בשבת הזאת שנפגשנו?
כן, נכון.
נכון?
שוב, חזרנו, נגיד, יצאנו בלילה בין רביעי לחמישי מעזה.
ובשבת נפגשנו במחלקה.
והיה לי חשוב גם לבוא בסוף שבוע לראות את החולים.
אתה לא היית כונן?
לא, לא, אני
פשוט
לא...
מה אתה אומר?
אבל אני, תחושת, אני צריך שליטה.
בטח.
לדעת מה קורה עם החולים, גם ככה
הזנחתי
ואז באתי בשבת, כן, ועשיתי, והסתובבתי, ואז גם התראינו. אני חושב שבהתחלה חזרתי בהיי. כלומר, באמת נורא מסופק, ונורא שמח שהפצועים שלי בסדר, ושעשיתי את מה שעשיתי, שהתגייסתי למילואים, והרגשתי שסוף סוף תרמתי משהו משמעותי, ושאני יכול לחזור לחיים האזרחיים שלי, ולעבודה שלי, ולהרגיש מסופק. אז זה היה תחושה שעדיין מלווה אותי.
טוב, זה היה לא מזמן.
נכון, בשבועיים, נכון. אני חושב אבל שמה שקרה מאז, זה שפתאום אני מוצא את עצמי עם המון מחשבות, על החלקים שהיו כנראה מבהילים והודחקו, כמו למשל מה היה קורה לפצועים האלה, כמו לשילו, שבאמת זה נורא טראומטי לי האירוע, בדיעבד, כשאני חושב על זה שהיה לו כדור שיכולה לפגוע לו בבטן. זה ממש...
שזה יכול להפוך להיות סכנת חיים מיידית.
נכון, ואני באמת מתייחס אליו במובן הזה, כמו הבן שלי, זאת אומרת, זה באמת מבהיל אותי ברמה הזאת, לא כרופא, את מבינה? זה כל התפקיד שלך כרופא של הצוות הזה, לעומת אחד מהצוות הזה, או כאבא של הצוות הזה, זה הכל שם נורא התערבב.
כן.
שמצד אחד זה עשה את זה חוויה באמת נורא נעימה וטובה, ומצד שני פתאום הבנתי שיכול להיות לזה מחיר נורא כבד.
ברור.
כי גם כשמגיע חייל פצוע לבית החולים, ואתה נתקל בו ומטפל בו, זה קשה.
כן.
ועדיין זה לא קשה כמו שזה החייל שלך.
ברור.
שאתה...
אחראי עליו.
מכיר אותו, חי איתו כבר כן. חודש, מכיר את ההורים שלו.
בטח.
אז פתאום המחשבות האלה צפות, ואפילו כמה, אני בחיים לא חולם חלומות, והתעוררתי כמה פעמים מתוך חלום של הקרב הזה.
וואו, בדיוק באתי לשאול אותך אם אתה חולם על זה. זה ברמה של לאבד את הקרב? זה ממש סיוט כאילו לקום עם
פסיכולוג? לא, זה לא היה סיוט. זה היה כאילו אני...
זה חוזר אליך לאיבוד בחלומות.
כן, כן.
וואלה.
ומה שעוד משהו שהוא מרכיב בחזרה, זה העובדה שהפצועים האלה נמצאים בשיבה. בתל השומר.
איזה סגירת מעגל.
ממש. וכאילו זה עוזר לי, כי אני עדיין עליהם, ועדיין שם עין, ועדיין משגיח.
והם באו אליך לקומפורט זון שלך, לפורטה שלך.
נכון, למרות שזה מפגש לפעמים קצת מביך. גם הם מסתכלים עליי, דוקטור, מה...
מה קשור?
כן, מה אין לך חלוק? כל מיני כאלה. וגם בהתחלה לראות אותם פצועים, זה לא היה רק פשוט כל כך.
אני בטוחה.
את יודעת, אמרתי לך שראיתי את כל אחד בעיניים ועיניי סופרמן.
כן.
ופתאום הם פצועים, ויש כן. בזה...
וכואב להם, אבל אתה מושיט כן. להם את האקטיק.
נכון.
כן, את הסוכריית מורפיום. כן. וואו. אמרתי, אתה יודע, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני מקריאה בשיחות האלה פתקים, ויש עניין שלם של לחשוב איזה פתק אני אביא, להתאים את הפתק לשיחה, להתאים את הפתק לבן אדם, והרבה פעמים זה בא אליי מכל מיני מקומות, יש לי פתקים מכל מיני תקופות, וכאילו אני אומרת, מה יתאים, מה יתאים. והרגשתי שדווקא לשיחה הזאת מתאים להביא פתק לא מהתקופה הזאת, לא מהתקופה של המלחמה, מסוג החולים שאתה ואני מטפלים בהם ביחד, ואני חושבת שבמובנים מסוימים, מה שהיה לי שם עם החולה הזה, הוא די דומה למה שהיה לך רוב הזמן עם החיילים. ואני רוצה להקריא לך. מה אומר? מתאים?
מתאים.
מתאים, זה פתק סקרן. מלפני, כן. ממש מהזמנים האלה, בערך לפני 5-6 שנים.
אוקיי.
Okay. זה הולך ככה. איש צעיר יחסית, עוד לא בן 60. האשפוז הראשון שלו אצלנו היה אחרי הטיפול האונקולוגי הראשון בסרטן ריאות, שכבר בהבחנה התגלה בשלב 4. שלב מפושט ומתקדם. זכרתי שהייתה איתו בת מאוד מודאגת, וכמה היה לי קשה לגרום להם לסמוך עלינו. כשהוא הגיע עכשיו, כעבור חצי שנה, השם על הרשימה של המטופלים נראה היה לי מוכר, אבל לא זיהיתי את הפנים. משהו השתנה שם מאוד, גם עומס המחלה ותופעות הלוואי הקשות של הטיפול, אבל גם משהו אחר שלא הצלחתי לשים עליו את האצבע ולהגדיר במדויק. הוא היה רזה, וכחוש, אבל בפנים היה משהו נקי ומחוייך ושלב ובריא. גם הפעם הוא הגיע בעקבות טיפול אונקולוגי, הטיפול האחרון בסדרה, והוא הגיע בשוק עמוק ודיכוי חיסוני עם זיהום סוער. כשבאתי לנסות לקחת לו בדיקות דם, לאיש שלא נשארו לו ורידים מרוב כימותרפיה, התיישבתי לצידו בחשש, והוא אמר לי, אל תדאגי, ייקח כמה דקירות שייקח, הבנתי כבר שזה חלק מהתהליך. ממש אפשר היה להרגיש שלצד הגוף שהולך ומצטמק, יש איזו מהות פנימית טובה שהולכת ומתרחבת. תוך כדי שאני מכינה את הציוד לבדיקות הדם, הוא מושיט את היד לטלפון הנייד שלו כדי להראות לי תמונה של הכלבה שלו. ואז מציע לשים לנו מוזיקה. אז אני שואלת אותו, ציון גולן? אז הוא אומר לי, חווה אלברשטיין, גיליתי אותה בשנה האחרונה. ואני מספרת לו שאני כל כך אוהבת אותה, ושואלת, אפשר להציע שיר שלה? והוא אומר לי, כן, והוא שם לבקשתי את השיר עוד יום אחד. כשהתחילו הצלילים הראשונים, סגרתי לנו את הדלת, כדי שהמולה של הבוקר לא תיכנס לתוך חדר מספר 5, ולא תפריע למציאות החלופית שלנו. ואנחנו מקשיבים למילים של לאה גולדברג, שלווה מאוד ובחדווה נכנעת, כולי לחסד פתע כלנס, אקשיב לכל מילה, להד כל צעד, אדע פני כל אדם שיכנס. המילים מחלחלות פנימה כמו מים לאדמה יבשה, ואני מרגישה שזה ריפוי. אני מרגישה ריפוי, שמה שקורה פה זה ריפוי. אני מסיימת לקחת את אדם, וגם השיר מסתיים, והוא מכבד אותי בהוגיה שאשתו הפתעה מתוך קופסת פח קטנה, ואני יוצאת משם מלאה באהבה. בהשפוז הבא שמגיע תוך כמה שבועות, הפעם זה בתוך הכאוס של יום ראשון, ולוקח לי רגע לקשר ולחבר, מוצג בישיבת הבוקר כחולה סופני שבא למות. אני נכנסת לחדר השקט והצדדי שבו שמו אותו, מעין הוספיס בתוך המחלקה, והתמונה כולה חוזרת אליי מיד. הבת המודגת שלא שמחה עלינו מההתחלה, והאישה ששלחה הוגיות מעשה ידיה בתוך קופסת פח קטנה, והתמונה של הכלבה, והשיר שחלקנו מזמן בדיקת הדם. הוא שוכב בתוך המיטה כחוש, כבר שקוע ובקושי מגיב. אני ניגשת אליו וקוראת בשמו בשקט, ומניחה עליו יד בעדינות, והוא פוקח עיניים ולוחש לי חבוש. המוות שלו היה שקט ואצילי וכנוע, כמו שאומרים, הנשמה נמשכה כמו שערה מכוס חלב, כמו עץ בחשיכת היער אשר בחר בו אור להקרינו. ממש הדבר הזה שקוראים, מגיעים אנשים, אנחנו נתקלים בהם, אנחנו בתוך תפקיד, אבל זה לגמרי המפגש בין אנשים, להכיר אותם, לשמוע עליהם, על מאיפה הם באים ומה הם אוהבים, ופשוט להיות שם. זה העניין. זה העניין במחלקה, זה העניין במלחמה, זה העניין.
אני חושב שזה גם נכון באופן כללי לאנשים, אני חושב שהאינטראקציה עם אנשים, האפשרות לגעת, להרגיש, להתחבר, שזה קורה הרבה פעמים במשפחה או חברים, אבל כשאתה, אני חושב שאנחנו כרופאים הרבה פעמים משרים, המפגש עם הרופא משרה הרבה פעמים ביטחון באינטימיות ובסודיות, והרבה פעמים המטופל מרגיש בנוח לגעת בדברים איתך, שהוא אולי אפילו עם בן הזוג שלו לא נוגע.
ממש. הסאבטקסט הזה של אני פה בשבילך.
נכון.
אני פה לטובתך. אני מביאה את כל מה שיש לי, בשביל מה שנדרש פה כרגע, כמה זה מאפשר הדבר הזה.
נכון, נכון, ואני חושב שכמו שאת אמרת קודם, העובדה שאני רופא, והייתי איתם, אפשרה להם גם איזו תחושת, יש משהו בדמות הרופא, כן. שהוא מאפשר לבטוח בו נגיד, שאפשר להגיד לו דברים.
הרופא הטוב.
אפשר להתייעץ איתו.
כן. אפשר לסמוך עליו.
ואני חושב שלנו, כבני אדם, זה נותן המון.
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 ממש.
זה מדהים, התרומה הזאת, כי הם מרוויחים, ואתה מרוויח.
כן, הדברים האלה שקורים, אתה יודע, בתוך החדרים, במחלקה מאחורי הדלת הסגורה, בתוך המלחמה, בתוך איזה בית שהם ישנים בו, כל הדברים שקורים שם, נבראים שם עולמות שלמים. ממש. טוב, אז לפי כללי הטקס, יש איזשהו שלב שבו אני מזמינה לשאול אותי שאלה, או להביא משהו לשיחה, מה אתה אומר? יש לך? מתחשק לך?
אני חושב ש... תראה, אני חושב שאני למדתי להכיר בך איזשהו פן שלא הכרתי קודם, שהוא מרתק בעיניי ומרגש, ואני מאוד מתחבר אליו, את הפן הזה הקצת יותר עמוק, שאולי אני ואת ככה לא מפחדים לגעת בו ולדבר כן. עליו, והרבה אחרים נכון. פחות מעניין אותם.
נכון, נכון, איך שקלטתי אותך במחלקה נכנס, אמרתי לך, לירן, יש לי פודקאסט, אני רוצה שתבוא. כן. ישר אמרת, כן, ישר, ישר, זה מסגר בשניות.
זה נכון, אבל אני חושב שזה עונה לי גם על הצורך הזה של לאבד את הדברים. כמו שאמרתי, יופי. חלק מתהליך הריפוי, זה נורא מעסיק אותי. זה...
אני בטוחה. אני בטוחה.
אז אני לא בטוח מה אני עיקר השאלות שלי, אני חושב, הן שאלות לא אולי למקום ולזמן הזה, הן שאלות.
בוא ננסה.
אני תוהה בעצם מה הפודקאסט הזה, או כמו כל הרעיון הזה, על איזה צורך זה עונה אצלך, כי בעיניי... וואה,
שאלה מעולה.
זה, במקום לשלם לפסיכולוג כסף.
זאת שאלה מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה. אני חושבת, אתה יודע, יש עניין, שכאילו שנינו בתוך הרפואה הציבורית, נכון? ובתוך התל השומר.
כן.
הדבר הזה, יש הרבה גאוות יחידה גם, נכון. בונים על זה, נכון. מתדלקים את זה.
נכון.
ויש איזשהו עניין מאוד, אני אקרא לו תכליתי, to the point כזה. לפעמים זה אפילו ברמה של בעיניי הופכת להיות על גבול הצינית, של תפוקות, תוכניות עבודה, דברים כאלה שלי קצת מרגישים מפעליים. ולפעמים זה פשוט, אתה יודע, העומס של החיים, להיות בית חולים גדול, להיות, להרגיש את העומס של הדבר הזה. ואני לאורך הזמן הרגשתי, איך במובנים מסוימים הדבר הזה מרדד אותי, ומשטח אותי כמו תחת מכבש. וממש הרגשתי, והיו ניצוצות. אתה קראת את הריסת החתול של קורט ונגוט? ספר מדהים, ויש שם, הוא מדבר שם על זה שיש כזה דבר שנקרא קארס. קארס זה בעצם קבוצות של אנשים שיש להם חיבור, והם לא יודעים את זה. הם יכולים להיות בקצוות שונים של העולם, אבל אז עולה הצורך והחיבור ביניהם הוא מיידי. ואני מרגישה שממש בתוך תל השומר יש לי קארס של אנשים. יש. אתה שם, שם עוד כמה אנשים. וממש אמרתי לעצמי שאני רוצה שלדבר הזה יהיה מקום. אין כזה. אני צריכה לשמוע את השיחות האלה. אני צריכה לנכוח בשיחות האלה בשבילי. אז אני אעשה שזה יהיה. וזה ממש התגלגל, עקב בצד אגודל, כל פעם הייתה בעיה, פתרנו אותה, הייתה בעיה, פתרנו אותה, וזה נהיה דבר בעולם, ואתה צודק שמעבר להכל, או לפני הכל, או אחרי הכל, זה עונה על הצורך שלי, שלדבר על מה זה להיות רופאה, ועל מה זה עושה לי. יש שם ממש צורך עמוק, ואני צריכה, אתה יודע, כאילו, לשייף אותו מול אנשים, ללטש אותו מול אנשים, זה לא דברים שאני יכולה לעשות אותם לבד בתוכי. וזה באמת דבר נורא יקר מבחינתי, והוא מפחיד, והוא כרוך בחשיפה, וזה out there, ואי אפשר לאסוף את זה בחזרה, וזה מלווה גם בהמון פחד, וחשש, ומה יחשבו עליו, ומה יגידו, ואני כאילו, זה קצת לפעמים, אני מרגישה שמי ש... כאילו אני הולכת הרומה בבית חולים, זה עד הרמה הזאת, וזה נורא מעניין, כי הרבה פעמים דווקא מתוך הבית חולים, אנשים לא ניגשים אליי, אבל אני מרגישה משהו בגישה של אנשים שכלפיי שמשתנה, ואז אני אומרת לעצמי, הם בטח שמו את הפודקאסט.
אני דווקא חושב,
כן,
שמה שאנשים אולי מרגישים כלפייך, בגלל כל מה שתיארת, זה וואי, איזה אמיצה היא.
זה דבר יפה להגיד.
ויש בזה משהו נורא מושך.
אתה יודע, אני ממש הרגשתי שהתקופה הזאת שאנחנו חיים בה, נגיד סדר גודל של 4 שנים האחרונות, הקורונה הייתה ככה מכה ראשונה טובה, אני גם, אתה זוכר, אנחנו פתחנו את הטנק.
כן. טיפול נמרץ קורונה.
כן, כן, זה דובר הרבה, יש פה גם פרק עם יעל.
אוקיי.
אבל... הקורונה וכל הגלים שאחריה, ובעיניי המחאה מתחברת, כל מה שקרה עם המהפכה המשפטית. ועכשיו המלחמה, 7 באוקטובר, השחור הזה וכל מה שקורה אחריו, אני ממש מרגישה שהכותרת של הדבר הזה היא אין זמן לשטויות. אין זמן לשטויות. אין אקסטרה, אין זמן לשטויות. יש משהו שאני רוצה לעשות, אני צריכה לעשות אותו. כי מי יודע מה יהיה אחר כך? אז כאילו אני אומרת, נכון, זה מפחיד, אבל כאילו אני קופצת למים, כי אני קופצת דרך החור הזה בחומה, אם אתה מרשה לי, מתוך הביטחון של הבית, להגיד כזה דבר על עצמי. אני, כי פשוט, כאילו, זה עכשיו או לעולם לא. אז יאללה, אז עושים את זה. זה העניין.
אני מסכים איתך, ואני מאחל לכל מי שמאזין לפודקאסט הזה, שיעשה את אותו דבר, שיעז.
כן.
כי הסיפוק הוא עצום.
זה הרפתקאות על הרפתקאות.
לפעמים נפגעים, כן. לפעמים זה לא נעים.
נכון.
אבל הסיפוק הוא עצום.
ממש, לגמרי.
ואחרי שאתה עושה את זה פעם אחת, זה יותר קל בפעם השנייה.
בטח, בטח, בטח. לגמרי, זה שאלה מיוחדת. ויש לי שיר לסיום.
בוא נשמע.
שלדעתי יסכם לנו את השיחה מאוד יפה. זה שיר שכתבה אותו המשוררת שקוראים לה סיוון הר שפי. וקוראים לו, הלילה היה נמשך שנות חיים. הלילות שלך בעזה שהיית מתעורר באחת. הלילה היה נמשך שנות חיים. אחר כך נפתחה הדלת, והשמש, כמו רופא טוב, הזמין אותי להיכנס החוצה. הקיש על גבי השמש, תנשמי עמוק. הכל תקין, אמר. מאיר לתוכי לנבחיי. רושם לי בכל זאת הרבה אדמה ומים, ופעם ביום לשאת עיניים, להתמקד באור עד דמעות. הרופא הטוב. לירן לוי.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה על ההזמנה.
תודה על האומץ שלך הגדול, ותודה על כל מה שעשית שם לשמור על כולנו. לא רק על החיילים ששמרת עליהם. ותודה רבה על השיחה הגלויה הזאת. ותודה רבה שאתה איתי בקרס. ותודה, תודה רבה.
תודה לך.